שמחה לומר שלום בוקר טוב לאופרה פרידמן, מלמדת בעלות תשובה את הספר על האישור של הרב וולבה, גם התאמנות חופשית ומודעת, מרצה על חיים ללא כאב. בוקר טוב אופרה.
בוקר טוב, בוקר טוב לך רחל, בוקר טוב למאזינות.
בוקר אור, ואני שמחה תמיד ככה להיות איתך ולדבר איתך ולשוחח, והיום, אתה יודע, דיברתי בבוקר ואמרתי שראש חודש ניסן זה איזשהו דדליין שחייבים להתחיל לנקות את הבית מחמץ, ואנחנו הרבה מדברים בתקופות האלה ככה בהשאלה גם על לנקות את הלב. והיום הייתי שמחה לשמוע ממך איך מנקים את הלב מקנאה, כי הרי את אומרת, הרבה פעמים את שומעת מנשים, אומרת, תקשיבי, אין לי שליטה על זה, איך הבית שלה תמיד נקי ומצוחצח, ואיך היא מתחילה פסח כבר בט"ו בשבט, אני לא יכולה לא לקנא. אז איך משתלטים על הקנאה הזאת?
אז זה לא רק איך משתלטים על הקנאה, מה אני רוצה מהאנשים. אז אם נשים לב, בכל סיפורי התורה, אין סיפור אחד על אישה שמקנה, כלומר בפוטנציאל ורחוק מאיתנו, רק משהו ישתבש במשך השנים. מספר בראשית עד נביאים כתובים, יש כל הזמן סיפורי קנאה, קין ואבל, יוסף ואחיו וכולי וכולי, שאול ודוד, כל הזמן סיפורי קנאה. למה כל הזמן יש רק סיפורים על קנאה? יש גם על תאווה, אבל בעיקר קנאה. מפני שקנאה זה משהו שילווה אותנו כל החיים. מהיום שאנחנו נולדים ילדים, ברגע שהם יודעים לדבר, למה, אמא, למה נתת לו יותר? אנחנו מקנים, רק שילדים מבטאים את זה, ככל שאנחנו גדלים, אנחנו מגנים את זה, והיא הופכת להיות עמוק עמוק בתוכנו, וזה יוצא בחוסר פרגון, זה יוצא במרמור, וזה יוצא במסכנות שאנחנו שמים את עצמנו, אנחנו רואים אצל הזולת משהו שאין לנו, כלומר, הקנאה היא חסר, וההפך מקנאה זה קניין, ואנחנו נצמדים לחסר, ומיד עוברים לרגש שלילי, כי יש לה קנאה תפקיד. יש לה קנאה תפקיד מאוד מאוד משמעותי בחיינו, וזאת העבודה שאנחנו צריכים לעשות. כשאני רואה משהו אצל החברה שלי, שלי אין, בעצם אני רואה פוטנציאל שנמצא אצלי, שלא מפותח, משהו גולמי. אז מה שאני צריכה לראות, ולהגיד תודה השם, עכשיו יש לי רצון ככה, תעזור לי, תן לי את הכלים לבנות סולם בין מה שאני רואה לבין היכולות שלי.
כי הרי אני לא, בדרך כלל אני לא מקנה במשהו ש... אני לא מקנה באנשים שלמשל הגיעו לירח, כי זה לא מעניין אותי.
נכון, את לא תקני במלכת האנגליה.
נכון.
את תקני במשהו שהוא קיים אצלך, במשהו שהוא שווה. אנחנו מקנים באנשים שמבחינה חברתית ומבחינה רוחנית, הם שווה ערך פחות או יותר אלינו, הם מראים לנו את הפוטנציאל שגלום בנו. ואיך אנחנו נופלות שם אנשים, נופלות למרמור, זה אפילו אין לכם מושג כמה זה נמצא בתוך הבית, ואנחנו לא מודעים כי אנחנו מכסים את זה. אני מדברת לא פעם, כל מה שאני מדברת זה הספר עלי שור דעת עצמנו חלק א',
הרב וולבה,
הרב וולבה, כן. מה שהוא אומר, שהבן אדם בנוי כך, יש גוף, יש נשמה. הנשמה, העטיפה של הנשמה זה המידות, זה הקנאה, מרידה, תאווה, כבוד, באמת לשלושת הדברים שמוציאים את האדם מעולמו, חז"ל אמרו. ומה שמפעיל את הקנאה זה מצב חיצוני. עכשיו אנחנו לא יכולים לרדת לשכבות העמוקות ולהגיד אני מקנה, אז אני הופכת להיות ממורמרת, כועסת, מסכנה, ובמקרה הרע גם מדוקת. מה הכוונה מדוקת? אני פשוט לא מרשה לעצמי, הרי רובנו כבר לא מרשות לעצמנו לדבר על הזולת, אבל הרגש הזה קיים, ואז זה הופך לי למסכנה. אני אתן לכם דוגמה איך זה בתוך הבית. אישה חותכת סלט לבעלה. עכשיו, עובר לה בראש, למה אני צריכה לעשות את זה? זה מחשבות נורא מהירות שעוברות לנו בראש, אנחנו אפילו לא נותנות את הדעת לזה. למה הוא אף פעם לא חותך לי סלט? יש פה חוסר פרגון. עכשיו, אם היא יורדת לעומק, ואם היא אומרת, רגע, מה קורה לי עכשיו? במה אני מקנה בבעלי? בחופש שלו, שיש לו פחות עול ממני. איך אני יכולה להרגיש חופשייה בתוך המטלות שלי? אז יש לה קנאה תפקיד חשוב. היא מראה לנו לא רק פוטנציאל, היא מראה לנו את הרצונות שלנו, היא מראה לנו את הגעגוע שלנו למשהו שאנחנו כן יכולות לבנות. אני רואה את עצמי, הרבה פעמים אני מקנה בנכדים שלי, ואני שואלת את עצמי, מה אני מקנה בנעורים? שבא לי גם להיות הרבה פעמים חסרת אחריות. אז אני אומרת, איך אני בתוך האחריות שיש לי יכולה לבנות חופש? יכולה לנער מעצמי את כל המתח, נעורים לשון לנער. איך אני יכולה לנער את המתח מעליי? איך אני יכולה, כלומר, לקנאה יש דבר חשוב, עיסוק של מראה שמראה לנו, אבל במקום זה מה אנחנו? צוב רוטינה וכעסים, אז קדימה, אנחנו נקות את הבית, להתחיל לנקות את הלב מכינה, איך? שני דרכים, קניין ופרגון. כשאני מתחילה את הדיאלוג הזה ואני לא יורדת עמוק לקנאה, אני אומרת, למה הוא לא עושה לי את זה אף פעם? למה הוא לא מפנק אותי? מי עשה לי את זה? או שאני שואלת את עצמי שאלה היפודם, מי עשה לי את זה? את מיד אומרת לזה, רגע, אני עכשיו צריכה לפרגן, אני עושה היפוך, אני כנראה מקנה, ואני לא מודעת לזה, אז אני עושה פרגון, אפילו לא צריך להיות מודעים לזה, רק עין טובה, עין טובה להתחיל להתעמל עם עין טובה לפרגן, אני רואה לשני, יש לו הרבה כסף, יש לו הרבה חוכמה, הקלות הבלתי נסבלת של הקיום שלו, שזה ככה נדמה לי, אז אני מיד עושה היפוך, ואני אומרת, אני מפרגנת לו, וריבונו של עולם, אני רוצה קצת גם כך, תעזור לי, תן לי לראות מה אני צריכה, איזה כלים אני צריכה לפתח, בכדי שהרצון הזה יתממש, או איך אני יכולה בתוך הדקויות הקטנות הקטנות של העבודות בית שלי, אני אומרת בעבודות בית שלי, שלכאורה הם מאוד מאוד היו משעמות אותי, ואני הייתי רוצה לסיים אותם, שם מתחיל האקשן הגדול, קולות לי תחושות של מסכנות, של מרמור, של מתי אני אסיים, מתי אני זה, ואז אני יוצרת ואני אומרת, רגע, יש פה כמה אנשים שאני תורחת עבורם, איפה אני יכולה, איך אני יכולה לפרגן להם, איך אני יכולה לברך אותם, זה באמת שלב שהאימהות של שלנו היו שם, הסבתות שלנו היו שם, במקום של פרגון, של אהבה, אני זוכרת את סבתא שלי לפני 58 שנים, מגיל 4, יש לי זיכרונות, היא הייתה יושבת ומדברת, והייתי שואלת אותה, סבתא, עם מי את מדברת? היא הייתה אומרת, היא הייתה מצביעה לי עליו, על השם, וסבתא, אבל כמה את מדברת? היא אומרת, צריך לברך. היא הייתה מחבסת ומברכת את מי שעתיד ללבוש את החולצה, היא הייתה מבשלת ומברכת. איך התרחקנו מהמקום הזה? אז בסדר, הלכנו לבתי ספר ולימדו אותנו, רחל, מאזינות יקרות, לימדו אותנו לקרוא ולכתוב. אבל כמה אנחנו בעצם נמצאות עם התפילה, הטפל, הלשון, השור הזה קשר? כמה אנחנו באמת קשורות ביום-יום בעבודות בית שלנו עם השם? אנחנו הרי רק רוצות לגמור ולעוף. לאיפה לעוף? לנוח, או לעוף לקניון, או לעוף להיפגש, לדבר עם איזה חברה. איפה הבית שלנו שהיה מרכז העבודה? אז באה הקורונה, והיא עשתה גם דברים טובים. באה הקורונה ואמרה, שבו בבית, תפסיקו להסתכל על אחרים, זה במילא לא עוזר לכם, כי אתם לא בונים סולם, ולא עושים עבודה, ולא מפרגנים, ולא מברכים. שבו בבית, ואולי דרך המלפפון, ששם באמת האקשן מתחיל, כי כשאתה מגיע החוצה ואתה מקנה כבר נורא בזולת, זה קשה לעשות את העבודה. אבל כשאתה חותך מלפפון, מאוד קל להגיד, אני חותכת לבעלי היקר שהשם ייתן לו כוח לעבוד את השם. אני אוהבת אותו, אני מפרגנת לו את החופש, את מה שאני רואה במה שיש לו. וריבונו של עולם, תן לי להרגיש חופש בתוך העבודות בית. תן לי להרגיש חופש בתוכי. וזה העבודה של הקנאה, זה קניין ופרגון.
את יודעת, אני רוצה רגע להיות ככה, לשתי דקות האחרונות, להיות ממש מעשית. באמת, נשים עובדות קשה לפסח, והנה, אפילו אני אספר לך על עצמי, בדיוק העוזרת שלי פחות, אני תמיד לפני פסח לוקחת אותה יותר שעות, יותר ימים, והתחייבה לאיזה משהו והיא לא יכולה, ואני מוצאת את עצמי ככה, איך באמת להיות במקום שאת מנקה ארונות וקצת אקונומיקה וחומרים וכפפות על הידיים, ולא להיות מתוסכלת מהמקום הזה, ולעשות את זה בשמחה. עכשיו, אני גם, את יודעת, אני גם מאמנת ומלווה נשים, ואני רואה את הקושי הגדול בערב פסח, אין להם חשק, תראי איזה, מצלמת לי איזה מתאמנת את הארון, אומרת לי, תראי איזה בלגן, איך אני בכלל אתחיל, מאיפה אני אתחיל, אני לא מסוגלת לעשות את זה, אז תראה, אני אומרת לה, תצלמי לי לפני ואחרי, וככה מנסה, כן, לעודד אותה.
רחל, רק שתיתי. שנשים, ולכן אני פונה לנשים, בזכות נשים צדקניות, נגאלו ישראל והגאלו ישראל. נשים מאומנות בליפול ולקום. צדיק זה לא מי שעושה הרבה מצוות, הרב עול בכותב, או רשע עושה הרבה עבירות. צדיק זה מי שקם ונופל שבע פעמים, יפול צדיק וקם. לזכור את המקום הזה, שאנחנו כל הזמן נופלות וקמות. אנחנו יולדות ונופלות וחלשות וחוזרות ומתחזקות. זה המסלול, כל חודש זה קורה לנו. אנחנו נופלות וקמות, נופלות וקמות. לנשים יש את הכוח, ונשים עכשיו, אנחנו ממש בערב גאולה, ערב ניסן, אנחנו בתוך חודש ניסן כבר, זה הגאולה של עם ישראל. איך נצא מהמקום הצער הזה אם לא נבין שהייאוש זה, זה לא משנה, אז השם בא לאמן אותך דרך הניקיון. אז תנקי מה שצריך, מותק, את לא חייבת, תעשי איזשהו סדר עדיפות בראש, תביני שהניקיון בלב יותר חשוב. הניקיון בחוץ הוא בא בסך הכל להגיד לנו חמודות, תתחילו לנקות את הלב שלכם. אם את מבינה ועושה את זה כך, אז זה אחרת להבין שהכוח אצל אנשים, לא אצל הגברים. הגברים הם הלכה למעשה, הם יושבים ולומדים, מביאים פרנסה הבית. הכוח אצל הנשים, הכוח להתגבר, נשים צדיקות. אז ממש להתגבר, לעשות סדר עדיפות, לא לקרוע, אין השם לנקות חמץ, אפשר בשעתיים שלוש לנקות את כל הבית.
כן. טוב, נגמר לנו הזמן, הייתי יכולה להמשיך איתך בטח עד הערב. אופרה פרידמן, תודה רבה על הדברים החשובים האלה, שנזכה באמת לנקות מתוך שמחה ואהבה לקדוש ברוך הוא. תודה רבה, אופרה, אנחנו סיימנו.